הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השני מהלכות פסולי המוקדשים. פרק זה עוסק בפסולים בזריקת הדם ובהקטרה. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על פסולים בזריקת הדם, לאחר מכן על דמי קודשים שנתערבו זה בזה, דם חטאת שנכנס אל הקודש פנימה, דם שנפסל מלהיזרק, והרמב״ם מסיים בפסולים שונים בדרך ההקטרה והניסוך. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל הדמים הניתנים על מזבח החיצון, דהיינו כל הקורבנות שדמם נזרק על המזבח החיצון, אם נתן מדמם על המזבח מתנה נתינה אחת בלבד, הרי זה כיפר שהקורבן כשר ומכפר לבעליו, ואף אם עשה כך בקורבנות כעולה והשם, שלכתחילה צריך לזרוק את דמם בשתי מתנות. ואפילו בקורבן חטאת שמצוותו בארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח, הרי מתנה אחת היא העיקר, ושאר ארבע מתנות למצווה. ששאר השלוש מתנות בנוסף למתנה הראשונה היא רק לכתחילה למצווה מן המובחר. ורק המתנה הראשונה מהם מעכבת. שנאמר בפרשת ראה בנוגע להקרבת הקורבנות, ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך. ומכאן ששפיכת הדם על המזבח היא העיקר, שרי לא נאמר בפסוק זה שנדרשות מספר מתנות. ואף שאנו למדים מפסוקים אחרים שבקורבנות מסוימים צריכים שתי מתנות שהן ארבע, ובחטאת ארבע מתנות, הרי זה רק לכתחילה למצווה. הלכה ב' וכל הניתנים בזריקה, כל הקורבנות שמצוותם לתת את דמם על המזבח על ידי זריקה מרחוק, שהם רוב הקורבנות חוץ מחטאת והבחור והמעשר והפסח, שנתנן בשפיכה, שלא זרק את הדם מרחוק אלא עמד סמוך למזבח ושפך את הדם על קיר המזבח, יצא ידי חובת זריקת הדם והקורבן כשר. לפי שנאמר בפסוק הנ"ל באופן כללי בנוגע לכל הקורבנות ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך, ומכך אנו למדים שבדיעבד השפיכה על קיר המזבח כשרה בכל הזבחים, אף באילו שכתוב בהם לשון זריקה, שבכך שנכתב בהם לשון זריקה כתוב מלמדנו שלכתחילה המצווה היא שינתנו בזריקה מרחוק. אך הקורבנות שנאמר בהם שפיכה שהם הבחור המעשר והפסח, הרי באים נתנן בזריקה לא יצא ידי חובתו, משום שאין הזריקה בכלל השפיכה. הלכה ג' כל הדמים הניתנים על המזבח הפנימי, דהיינו כל הקורבנות שדמם ניתן על מזבח הזהב העומד בפנים ההיכל, שדמם ניתן לפני כן על הפרוכת, ובפר והסעיר של יום הכיפורים לפני כן אף בקודש הקודשים בין בדי אהרון, הרי אם חיסר אחת מהן, שלא נתן את אחת המתנות שצריך לתת על מזבח הזהב או על הפרוכת או בין בדי אהרון, הרי זה לא כיפר שהקורבן פסול ואינו מכפר. אלא כולן, כל המתנות האמורות בתורה בקורבנות אלו, הן עיקר הכפרה, שכל אחת מהן מעכבת את הכפרה. שהרי הכתוב הקפיד על מניינן של המתנות שבפנים, שהרי נאמר בהן בפרשת ויקרא, ויזה מן אדם שבע פעמים לפני השם את פני פרוכת הקודש. וכן נאמר בפרשת אחרי בנוגע לפר של יום הכיפורים, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים. הלכה ד' קורבן חטאת שנתן ממנה מדמה על המזבח מתנה אחת, ומתו הבעלים לפני שנתן את שלוש המתנות האחרות, ישלים את מצוות זריקת הדם של ארבע המתנות לאחר המיטה של הבעלים. ואף שחטאת שמתו בעליה, הרי היא הולכת למיטה משום שאין כפרה לאחר מיטה, הרי כאן נתכפרו כבר הבעלים במתנה הראשונה, וכפי שנתבהר בהלכה א', ונתינת שאר המתנות אינן אלא חלק ממצוות הקרבת הדם שעל הכהנים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', אבל אם נתן את המתנה האחת ביום, אף שבמתנה אחת הקורבן כשר ומכפר, לא ייתן את שאר השלוש מתנות בלילה, מכיוון שאף נתינת שלוש המתנות האחרות היא עבודה, ולמדים ממה שנאמר ביום צוותו להקריב, שאין עושים את עבודת הקורבנות בלילה. המשיך הרמב״ם בהלכה ו', ואם נתן מתנה אחת מדם החטאת בפנים, על המזבח החיצון הנמצא בעזרה, וישלימן בחוץ, שישלים את זריקת שלוש המתנות הנותרות על המזבח הנמצא מחוץ לבית המקדש, חייב הזורק אותן קרת במזיד ובשוגג חטאת, משום מעלה בחוץ. דהיינו איסור הקרבת הקורבנות מחוץ למקדש, הכולל בתוכו גם איסור להזות את דם הקורבנות מחוץ למקדש. שהרי שלוש המתנות הללו, אף שאינן מעכבות את הכפרה, היו ראויות להיזרק בפנים בתורת זריקת דם, שהרי מצווה היא להשלים את כל ארבע המתנות, ולפיכך הזורק אותן בחוץ חייב. על החזה, הנה היה הכהן מזה דם על המזבח ונקטע ידו של המזה קודם שהגיע הדם שהיזה עליו עיר המזבח, לא עלתה לו הזיה, שאין הזאת הדם שעשה כשרה, ובאם זו הזיה הראשונה, הרי הקורבן פסול. וזאת משום שהגמרא לומדת מהכתוב שהזאה נשלמת רק כאשר מגיע האדם לאוויר המזבח, ומכיוון שהכהן המזה נעשה באלמום ופסול לעבודה קודם שנשלמה ההזאה, הרי הזייתו פסולה. אך ממה שכתב הרמב״ם קודם שיגיע האדם לאוויר המזבח, משמע שאם נקטעה ידו לאחר שהגיע האדם לאוויר המזבח, כגון שהגיע אל מעל ליסוד המזבח, קרוב לקיר המזבח, הרי הזאתו כשרה. משום שהדין הוא שאוויר המזבח נחשב כמזבח, ונחשב הדבר שעוד קודם שנקטעה ידו הגיע האדם למזבח. הלכה חטא, ואם שינה מתן קרנות בחטאת, אם הכהן שינה בנתינה דם קורבן החטאת על קרנות המזבח, ובמקום הזאה באצבע כדינה, נתנו בזריקה או בשפיכה מן המזרק, בין ששינה כן בחטאת הנעשית בפנים, שצריך להזות מדמה באצבעו על המזבח הפנימי, ובין ששינה כן בחטאת הנעשית בחוץ, שצריך להזות מדמה על המזבח החיצון, הרי זה פסל את הקורבן, משום שנאמר בפירוש ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה. אבל בשאר הקודשים עם שינה ונתן את דמם בהזאה באצבע במקום זריקה או שפיכה, הרי הם קשרים, משום שלא מפורש בשאר הקורבנות שצריך לנותנם על המזבח מן הכלי דווקא. ויש שפרשו את כוונת הרמב״ם בהלכה הזו לעניין שינוי מקום וסדר הזריקה ולא באופן הזריקה. הלכה ט', ואם נתן את הדם על המזבח מן הקרן ולפנים, שכל הקורבנות צריך לתת מדמם על זווית המזבח, וגם האמה הסמוכה לזווית היא בכלל הקרן. אך אם נתן את הדם מן הקרן ולפנים, דהיינו רחוק מזווית המזבח יותר מהאמה, או שנתן את הדם על קרן המזבח מלמעלה בצידה הפנימי, בין שעשה כן בחטאת ובין בשאר הקודשים, בין במזבח הפנימי, בחטאות הנעשות בפנים ובין במזבח החיצון בשאר הקורבנות, פסל את הקורבן. הלכה י', דם שמצוותו ליתן אותו למעלה מחצי המזבח, בחציו העליון של המזבח למעלה מחוט הסקרה, שזהו רק דם חטאת הבהמה ועולת העוף, שנתנו הכהן למטה בחציו התחתון של המזבח, או דם שמצוותו לתת אותו למטה, שזהו דם שר כל הקורבנות שמזים אותם למזבח החיצון, שנתנו למעלה, או דם שמצוותו לתנו בפנים בהיכל על המזבח הפנימי, שזהו דם החטאות הפנימיות שנתנו על המזבח החיצון, או דמים הניתנין שמצווה לתת אותם על המזבח החיצון, שהם רוב הקורבנות שנתנן לפנים בהיכל על המזבח הפנימי, או שנתן את דם הניתנין בחוץ. דם רוב הקורבנות שצריך לנותנו על המזבח החיצון, והוא זרק אותו על הכבש של המזבח, או אף אם זרק על המזבח עצמו, את הדם שצריך לנותנו בחציו התחתון של המזבח כנגד היסוד, והוא זרק אותו שלא כנגד היסוד, שהיסוד היה בעיקר בצדדים המערבי והצפוני, וברוב הצדדים הדרומי והמזרחי לא היה יסוד, הרי בכל המקרים הללו בשר הזבח פסול ואסור באכילה, שהרי הוא לא נתן את הדם במקום הראוי לו, ואף על פי כן, בכל המקרים הללו נתקפרו הבעלים בו בקורבן זה ואינם צריכים להביא קורבן אחר, שכיוון שהגיע האדם למזבח, שאף על הכבש יש תורת מזבח, אף על פי שהגיע שלא למקומו, שלא הגיע אל המזבח המיוחד לו, או שלא הגיע אל המקום המיוחד לו על המזבח, הרי הוא נחשב כמו שהגיע למקומו כדי לחפר על הבעלים. ממשיך הרמב״ם, במה דברים אמורים שהבשר נפסל לאכילה על ידי זריקת דם שלו במקומה, בשעיה זה הזורק ששינה כשר לעבודה, כך שזריקתו את הדם נחשבת לזריקה, אבל אם קיבל את הדם הכהן הכשר, דהיינו אפילו אם קיבל את הדם כהן כשר, ונתן אותו לפסול, כגון זר או בעל מום, ונתן הפסול את הניתנין למעלה, למטה, או להפך, או שנתן את הדמים הניתנין בפנים, בחוץ, או שנתן את הניתנין בחוץ בפנים, או שנתן את הדם על הכבש, או שלא כנגד היסוד, הרי בכל השינויים הללו לא נפסל בשר הזבח אם נשאר בצוואר הבהמה מדם הנפש, אז דם הזורם בקילוח בעת השחיטה שרק הוא קשר לקבלה ולזריקה. משום שזריקת הפסול אינה נחשבת לזריקה כלל, וכאילו לא הייתה, ולפיכך אם נשאר מדם הנפש בצוואר הבהמה, יחזור הקשר ויקבל מהבהמה את שאר דם הנפש, ויזרוק את הדם שקיבל במקומו הנכון על המזבח החיצון או הפנימי, ואז לא רק שהבעלים מתכפרים, אלא אף בשר הקורבן כשר. הלכה י' א', דמי קודשים שנתערבו, דמים של שני קורבנות שהתערבו זה בזה, בין שנתערב דם בדם בתוך כלי אחד, ובין שנתערבה כוס של דם אחד הקורבנות, בכוסות שהיו בהם דמים של קורבנות אחרים, אם נתערבו דמים הניתנין מתנה אחת בניתנין מתנה אחת, שנתערבו דמי הבחור, המעשר והפסח, ייתן הכל את כל הדם שנתערב מתנה אחת, שהרי זהו דין נתינת הדם של כל הקורבנות שנתערבו, וכן אם נתערבו דמים הניתנין מתן ארבע, ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח, בניתנין מתן ארבע, שנתערב דם קורבן חטאת אחת בדם קורבן חטאת אחרת, ייתן הכל מתן ארבע, שהרי כולן הן חטאות, שדינם לתת מהם ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח. ובאם נתערבו דמים הניתנין מתנה אחת, שהם הדמים של בחור מעשר ופסח, בניתנין שתיים שהן ארבע, כגון עולה ואשם, שצריך לתת מהם שתי מתנות על שתי זוויות המזבח זו כנגד זו, וכך מגיע אדם לארבע קירות המזבח, ייתן הכל מתנה אחת, משום שכל הקורבנות קשרים במתנה אחת, ועל ידי מתנה אחת כל הקורבנות יהיו קשרים. אך באם ייתן שתי מתנות שהן ארבע, הרי בזריקת אדם שטעון רק מתנה אחת הוא עובר על איסור בל תוסיף. וזוהי שיטת רבי יהושע במשנה בזבחים. אך רבי אליעזר טען כנגדו שכאשר הוא נותן רק מתנה אחת הוא עובר על בל תגרה, שהרי זוהי מצווה מהתורה לתת את הדם של חלק מהקורבנות שנתערב שתי מתנות שהן ארבע. וענה לו על כך רבי יהושע שעדיף לעבור על בל תגרה שהוא באופן של שב ואל תעשה מלעבור על בל תוסיף שהוא בקום ועשה. ופסק הרמב״ם את ההלכה כרבי יהושע. ובאם נתערבו דמים הניתנין למעלה בחציו העליון של המזבח, שהם חטאת בהמה ועולת העוף בניתנין למטה בחציו התחתון של המזבח, שהם רוב הקורבנות, ישפך הכל לאמה, שצריך לשפוך את כל הדם שנתערב לתעלה המנקזת את הדם והלכלוך שבעזרה, לפי שאין לשנות ולזרוק את הדם שלא במקומו כדי להכשיר את חברו, והזבחים פסולים, מאחר שלא נזרק דמם על גבי המזבח, ואפילו אם נתערבו שיערי החטאת, הדם הנשאר בכלי לאחר נתינת דם החטאת על ארבע קרנות המזבח עם דם העולה, שעוד לא זרק אותו על גבי המזבח, שמקום הכל למטה, שדם העולה נזרק על חציו התחתון של המזבח, וכן שירי החטאת נשפחים על היסוד. וכשנתערבו שני דמים אלו, היה מקום לומר שיזרק כל הדם על חציו התחתון של המזבח, כך שדם העולה מגיע למקומו, וגם שירי החטאת יגיעו מקיר המזבח התחתון אל היסוד. הרי אין אומרים כן, אלא ישפך כל הדם לאמה, משום שדם העולה מצוותו בזריקה על קיר המזבח, ושירי דם החטאת מצוותן דווקא בשפיכה על גג היסוד. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, במקרה של דמים הניתנין למעלה שנתערבו בדמים הניתנין למטה, שדינם שישפך הכל לאמה, באם לא שאל הכהן מה לעשות, אלא נתן מן התערובת למעלה ולמטה, הרי אף שנהג שלא כדין, הרי זה כשר, שאין הקורבן שמקומו למעלה ואין הקורבן שמקומו למטה כשרים, שרי הוא יזה מדם כל אחד מהם גם במקומו. ואם נתן הכהן ללא שישאל מדם התערובת למעלה, ולאחר מכן שאל מה לעשות בדם התערובת, מורים לו שיחזור וייתן מן התערובת גם למטה. ואילו ואילו הן הקורבנות שמקומם למעלה והן הקורבנות שמקומם למטה, עלו לו לשם קורבן. ומה שלאחר שיזה מהתערובת למעלה, מורים לו לכתחילה לתת מהתערובת למטה, והרי האדם שמקומו למעלה הוא בעיקר חטאת בהמה. ואם כן, לאחר שנתן מהתערובת למעלה, מעורב בדם שירי דם החטאת, ונתבהר בסוף ההלכה הקודמת שאם נתערבו שירי דם החטאת עם דם העולה, או כל קורבן אחר שמקומו למטה, ישפך הכל לאמה. מבאר האור שמח שבהלכה הקודמת מדובר שלאחר שהדם כבר היה שירי חטאת הוא יתערב בדם העולה. אך כאן שדם החטאת יתערב לכתחילה בדם העולה לפני שנעשה שיריים, וכאשר נזרק דם התערובת למעלה לא עמד דם החטאת בפני עצמו, הרי לא חל על הדם שנשאר דין שירי חטאת, כדי שיתחייבו לשופכם על יסוד המזבח, ולפיכך ניתן לזרוק את דם התערובת במקום זריקת דם העולה כדי להכשיר את העולה. הלכה י' ג' ואם נתערבו דמים הניתנין בפנים, בתוך ההיכל, דם חטאות הפנימיות בניתנין בחוץ, על המזבח החיצון, שזהו דם רוב הקורבנות, ישפכו הכל, כל הדמים לאמה, משום שאסור לתת את הדם של החטאות הפנימיות על המזבח החיצון, ולא את הדם של הקורבנות שמקומם על המזבח החיצון, על המזבח הפנימי. ובאם לא שאל הכהן מה הדין ולקח את דם התערובת ונתן ממנו בפנים, דיינו על המזבח הפנימי ובחוץ על המזבח החיצון, בין שנתן תחילה בפנים וחזר אחר כך ונתן גם בחוץ, או שנתן תחילה בחוץ וחזר ונתן בפנים, הכל כשר, הן הקורבנות שמצוותם לתת את דמם בפנים, והן אילו שמצוותם בחוץ, שהרי הוא נתן מדם התערובת הן בפנים והן בחוץ. במה דברים אמורים שהקורבנות הנעשים בחוץ כשרים, אף אם נתן תחילה מדם התערובת בפנים ולאחר מכן בחוץ, בשאר כל הדמים הניתנים בחוץ חוץ מן החטאת, שבהם לא נוצר שום פסול בהכנסת הדם תחילה פנימה. אבל דם חטאת הנעשית בחוץ, שנתערב בדם חטאת הנעשית בפנים, ולא שאל הכהן מה הדין, אלא נתן מדם התערובת הן בפנים והן בחוץ, הרי אם נתן תחילה בחוץ ואחר כך חזר ונתן בפנים, הכל כשר? שדם החטאות הפנימיות לא נפסל על ידי שנתן מהתערובת תחילה על המזבח החיצון, אבל אם נתן תחילה בפנים וחזר ונתן בחוץ, הרי החטאת החיצונה פסולה, כיוון שכל דם חטאת חיצונה שנכנס להיכל, אפילו חטאת יחיד הנאכלת. דהיינו לא רק חטאת ציבור הנשרפת, שמצוותה באז היה דם בהיכל ובשריפת בשרה, שברור שבשרה אסור באכילה, אלא אף חטאת שמביא היחיד לכפרתו, שמצוותה להזות את דמה על המזבח החיצון והיא נאכלת לכהנים, הרי אם הכניסו את דמה להיכל, הרי היא אסורה באכילה. ולמדים זאת ממה שנאמר בפרשת צו, וכל חטאת אשר יובה מדמה אלו אל מועד לא תאכל באש תשרף. שאף חטאת היחיד שדינה להזות מדמה על המזבח החיצון ופשרה נאכל הכהנים, באם מובה מדמה אל היכל פנימה, הרי זו פסולה ואסור לאכול את בשרה. ולפיכך אם נתן תחילה מדם התערובת בפנים, נפסל דם החטאת החיצונה, ושוב אין תועלת במשך חזר וזרק מדם התערובת בחוץ. אך פסול זה של החטאת החיצונה כאשר נכנס דמה אל היכל, הוא בתנאי שיובה אדם אל היכל דרך שער היכל, לפי שנאמר אשר יובה מדמה. ומזה למדים שאדם נפסל רק אם נכנס אל ההיכל דרך ביה, שהוא דרך השער, אבל אם נכניסו להיכל בפשפש, שער קטן שהיה בצד השער הגדול של ההיכל, או דרך הלון, או דרך הגג, אינו נפסל, כיוון שכניסה זו אינה דרך ביה. הלכה י' פר העלם, פר חטאת הבעל שגיגת הוראה של בית דין הגדול, וכן פר הכהן המשיח שמביא על שגיגתו, וסעירי עבודה זרה, סעירי חטאת הבאים על שגיגת הוראה של בית דין בעבודה זרה, שקורבנות אלו דמה נכנס להיכל, שמצוותם לעזות מהם על הפרוכת ועל מזבח הזהב, אם הכניסו את הדם לקודש הקודשים, נפסל הקורבן, כיוון שמקום זה קודש הקודשים פנימה של מקומנו, שקודש הקודשים נחשב פנים ביחס להיכל שהוא מקומם של חטאות אלו. וכן פר וסעיר של יום הכיפורים, שהם פר וסעיר החטאת שמקריב הכהן הגדול ביום הכיפורים, שדמה נכנס לקודש הקודשים, שמצוותם לעזות מדמם בין בדי הארון בקודש הקודשים, ולאחר מכן מזים מדמם על הפרוכת ועל מזבח הזהב, הרי אם הכניס את דמם לקודש הקודשים ואיזה ממנו חלק משמונה האזיות שצריך לעזות שם, והוציאו להיכל קודם שגמר לעזות, וחזר אחר כך והכניסו לקודש הקודשים כדי להשלים את האזיות, נפסל אדם ושוב אינו גומר ממנו את האזיות שבקודש הקודשים, שכיוון שיצא מקודש הקודשים קודם זמנו יצא, ואין לו תקנה כדין דם קודשים שנפסל אם יצא חוץ למקומו קודם זריקה. וכפי שנתבר בפרק הקודם שדם שיצא אל מחוץ לעזרה קודם זריקה נפסל. וכן הדין אם גמר את האזיות שבקודש הקודשים והוציאה נדם הפר והסעיר להיכל כדי לעזות מהם על הפרוכת ועל מזבח הזהב, ואיזה מקצת מן האזיות שבהיכל והוציאן חוץ להיכל וחזר והכניסן להיכל, אינו גומר את האזיות שבהיכל, לפי שכיוון שיצא אדם חוץ למקומו הראוי לו, שהוא ההיכל נפסל. הלכת את וו, חטאת שקיבל הכהן את דמה בשתי כוסות ויצאת אחת מהן קודם זריקה לחוץ, דיינו אל מחוץ לעזרה ונפסלה בכך, הרי הכוס הפנימית שלו יצא מן העזרה כשרה ויזה ממנה על המזבח, לפי שמקצת הדם שיצא אינו פוסל את שאר הדם שלא יצא. אך באם נכנסה אחת מהם, אחת הכוסות להיכל ואיזה ממנה שם, אף הכוס החיצונה שלא נכנסה להיכל פסולה, שנאמר בפסוק הנ"ל המדבר על חטאת שנכנס דמה לפנים, וכל חטאת אשר יובה מדמה אלו אל מועד לא תאכל, ומכך שלא נאמר וכל חטאת אשר יובה דמה, אלא מדמה, משמע שאפילו מקצת דמה של החטאת אם נכנס להיכל כדי לחפר בקודש נפסלה כולה. וממה שבניגוד למה שכתב הרמב״ם בהלכה י' ג' בהלכה זו מדגיש הרמב״ם שרק כאשר נכנסה אחת מהם להיכל ואיזה ממנה שם אף הכוס החיצונה פסולה, מדייקים הגאון הרוגוצ'ובי והאור שמח שאם נכנס מקצת דמה להיכל ולא איזה ממנו שם, הרי רק אותו אדם שנכנס נפסל, משום שזהו פסול בדם, אך אדם שנשאר בחוץ לא נפסל, אלא אם כן איזה מן אדם שנכנס להיכל, שאז זהו פסול בגוף הקורבן. וכפי שכתב גם בסיום דבריו, שאפילו מקצת דמה אם נכנס לחפר בקודש נפסלה כולה. הלכת את זין ודם החטאת שהכניסו לפנים ממקומו כדי לחפר בו על ידי הזעה ממנו בפנים, ולא כיפר בו, אלא הוציאו חזרה לעזרה ולא איזה ממנו בפנים כלום. הרי באם הכניסו להיכל בשוגג שלא ידע שדם זה מקומו בחוץ, הרי זה אדם כשר, ומזה ממנו בחוץ על המזבח, שהרי לא כיפר בקודש, שלא הוזה ממנו בהיכל, והרי נאמר בעניין דם החטאת שנכנס לפנים בפסוק הנעל, וכל חטאת אשר יובה מדמה לחפר בקודש לא תאכל. הרי שהחטאת נפסלת דווקא אם כיפר בקודש, ואם הכניסו במזיד, פסול אף על פי שלא כיפר. הוא מבאר הגאון רבי חיים מבריסק, שמדברי הכתוב וכל חטאת אשר יובה מדמה לחפר בקודש, משמע שאף אם הכניס את הדם על מנת לחפר, הרי זה נפסל, אף אם לא כיפר בפועל. וזה שאם הכניסו בשוגג, אין אדם נפסל עד שיזה ממנו בפועל, ומכיוון שכאשר הכניס את הדם בשוגג, כיוון שמחשבתו הייתה בטעות היא בטלה. ואין זה נחשב שהכניס את הדם כדי לחפר. ולפיכך, רק אם יזה ממנו בפועל, הרי זה בכלל אשר יובה מדמה לחפר בקודש, שרק אז נפסל אדם. על החיות זין, ואם הכניס את החטאת החיצונה עצמה להיכל, אף שהכניסה לאחר השחיטה קודם קבלת הדם ונמצא שנכנס גם מדמה, הרי כשרה, לפי שנאמר בפסוק הנעל, אשר יובה מדמה אלו אל מועד לחפר בקודש לא תאכל, ומשמע שדווקא אם הביא מדמה בלבד הרי זה נפסל, ולא אם הכניס את בשרה, אף אם בתוך הבשר יש גם את הדם. וכתב הגאון הרוגוצ'ובי שזהו משום שהדם בעודו בבהמה אין עליו שם דם. הלכה י"ח, חטאת העוף שפרקסה, שנעה מעצמה בתנועות לא רצוניות לאחר מליקתה, ונכנסה להיכל, הרי זו כשרה, אף על פי שיש דם בצווארה, וישנו צד לומר שצוואר העוף חשוב ככלי וכפי שהתבאר בהלכה הבאה, מכל מקום כאשר היא נכנסה מאליה להיכל, הרי זו כשרה. לפי שנאמר בפסוק הנעל בעניין החטאת שנכנס דמה לפנים, אשר יובה מדמה אלו אל מועד לחפר בקודש. משמע שהחטאת נפסלת רק אם הכניס את הדם על מנת לחפר. אך אם הכניסו סתם או שנכנס מאליו, הרי זו כשרה. הלכה יוטט, ואם הכהן הכניס את דם חטאת העוף להיכל כשהוא נתון בצווארה, שהייתה בהכנסה כוונה לחפר בקודש, הרי זה ספק שמסתפקת הגמרא בזבחים, האם הצוואר של העוף חשוב ככלי. מאחר שאין צריך לקבל את דם העוף בכלי לאחר שחיטתו, אלא הדם ניתן על המזבח ישירות מצוואר העוף. אם כן, התורה מחשיבה את צוואר העוף ככלי, וכאשר הוא הכניס את דם חטאת העוף להיכל בצווארה, נחשב הדבר שהכניסו בכלי והרי זה פסול. או שעל אף שאין התורה מצריכה כלי כדי לקבל את דמה, אין משמעות הדבר שהצוואר נחשב ככלי, אלא שאין צריך כלי לדם העוף. ואז כאשר הוא הכניס את דם חטאת העוף להיכל בצווארה, נחשב הדבר שהכניסו כאשר הוא בלוע בבשרה, ובאופן כזה הרי הוא כשר כפי שנתבאר בהלכה י"ז, שנאמר אשר יובה מדמה ולא בשרה. הלכה חף, ואם נשפך דם חטאת העוף על הרצפה ואספו לתוך כלי, הרי גם זה ספק בגמרא בזבחים, האם הכלי פוסל בדמה או אינו פוסל. דאף שלכתחילה בוודאי מצווה לעזות מגוף העוף על המזבח, ולא לתת את הדם תחילה בכלי. מכל מקום מסתפקת הגמרא, האם זה מעכב שחייבים לתת את הדם ישירות מהעוף על המזבח, ואם נתנו בכלי תחילה ומהכלי איזה על המזבח, הרי זה פסול? או שזהו רק לכתחילה, אך בדיעבד ניתן לעזות את דמה אף מהכלי על המזבח, ואז באם נשפך הדם מהצוואר על הרצפה ואספו לתוך כלי, הרי הוא כשר להזיה. לפיכך תשרף, כדין כל חטאת העוף שהיא ספק אם היא כשרה, שדינה בשריפה. הלכה חפה לפחתת בהמה שקיבל את דמה בארבעה כוסות, ונתן מהם ארבע מתנות על ארבע הקרנות, מתנה אחת מכל כוס, הרי שירי ארבעתן, הדם שנשאר בכל ארבעת הכוסות, נשפך על היסוד, כדין שירי דם החטאת, שנאמר בפרשת ויקרא, בעניין שפיכת שירי דם החטאת, ואת כל דמה ישפוך על יסוד המזבח. ומכאן שצריך לשפוך את כל הדם שהוא שיריים. ומכיוון שאיזה מהאדם שמכל אחד מהכוסות, הרי האדם שנשאר בכל אחד מהכוסות הוא שיריים וצריך לשופכו על יסוד המזבח. אבל אם נתן את כל ארבע המתנות של החטאת מכוס אחד, הרי רק שירי האדם הנשאר באותו הכוס נשפך על היסוד, ושאר הכוסות אין בהם דין שפיכה על היסוד, ולפיכך הם נשפכים ישירות לאמה, המנקזת את הדם והלכלוך שבעזרה. משום שאין נתינת המתנות מכוס אחד, נותנת לדם שבשאר הכוסות דין שיריים. הלכה חף ב', דם קורבן שנפל לתוך המים או לתוך דמי חולין, דם של בהימת חולין, לא יזה ממנו מהדם שיתערב במים או בדמי חולין על גבי המזבח, מפני שכל טיפה של דם הקודשים שנפלה למים או לדמי החולין התבטלה, ובלשון הידוע כמה כמה בטיל, והטיפה שנפלה אחריה נפלה שוב למים או לדמי חולין כך שגם היא בטלה, ולפיכך אף אם רוב התערובת דמי קודשים, דם הקודשים כולו נתבטל ולא ניתן לעזותו על המזבח, ואף אם יזה ממנו אין הזעתו מועילה כלום והקורבן פסול. אבל אם נפל מים לתוך הדם שבמזרק, אם יש בו מראה דם, הרי זה כשר, משום שבאופן שהמים נפלו לדם, הרי כל זמן שיש בו מרי דם, המים מתבטלים בדם, אך במקרה הקודם, כאשר הדם נפל לתוך המים, אף אם יש במים מרי דם, הרי כאמור כבר בטיפה הראשונה של הדם שנפלה למים, קודם שהיה בו מרי דם, הרי זו נתבטלה, וכל טיפה דם שנפלה אחריה מתבטלת, ולפיכך אף כשנהיה אחר כך במים מרי דם, אין להם דין דם קודשים. ואם נפל לתוכו, לתוך דם הקודשים, יין אדום או דם חולין, שאין אפשרות להבחין האם מראה דם הקורבן ניכר בתערובת, או מדין אותו, שמשארים את היין או את דם החולין שיתערב בדם הקורבן, אילו היה מים. אם יש בהם כמות כזו שראוין הם לבטל את הדם שבמזרק עד שלא יהיו מרב כמראה דם, הרי זה לא יזה ממנו על גבי המזבח. ואם לפי כמות היין או הדם של החולין, אילו היו מים הם אינם ראויים לבטל את מרב של דם הקורבן, יזה ממנו. שאז הוא איננו מתבטל בדם החולין או ביין, כפי שלא היה מתבטל בכמות כזו של מים. הלכה כ"ג, דם הקודשים שנתערב בדם פסולי המזבח, בדם בהמות הפסולות לקורבן, כגון בדם בהמה בעלת מום, או בדם קודשים שנפסלו בשחיטתן, כגון על ידי מחשבה פוסלתם. הרי אף אם נפל הדם הפסול לתוך הדם הכשר, באופן שיש בדם הכשר שיעור כדי לבטל את הפסול, לא ניתן לעזות את דם התערובת וישפך הכל לעמה, משום שחוששים שמה יבואו להכשיר גם כשאין בכשר כדי לבטל את הפסול. ואפילו אם נתערב כוס אחד של דם פסול בכמה כוסות של דם כשר וכבר קרבו, שנזריקו על גבי המזבח כל הכוסות, חוץ מאחד, הרי לא ניתן לעזות את הדם שבכוס שנשארה, כי חוששים שמה כוס זוהי של הדם הפסול. וכל אותן הזבחים שדמה מתערב בדם פסול, ולפיכך הוא לא זרק את הדם, ואף במקרה האחרון, כאשר הוא זרק את כל הדם חוץ מהדם של כוס אחד, שייתכן שהוא הדם של הזבחים, הרי הם פסולין, מספק שמה לא נזרק דמם על גבי המזבח. ואם נתערב דם הנפש של הקורבן שנתקבל בכלי, בדם התמצית, דם שנתמצא מהצוואר ללא קילוח ואינו ראוי לזריקה, הרי לא ניתן לזרוק את הדם על גבי המזבח, ואף באופן שדם התמצית יכול להתבטל, מעתה המנהל שיש לגזור, שיבואו להכשיר אף כשאין בו כדי לבטל, ולפיכך ישפך הכל לעמה. ובכל המקרים שנתבארו בהלכה זו, שאף כאשר דם הקודשים לא נתבטל, לכתחילה אסור לזרוקו על גבי המזבח מגזרה, אם לא שאל הכהן מה דין התערובת, ונתן את הדם על גבי המזבח, הרי זה כשר. שהרי דם הקודשים לא נתבטל, ומכיוון שאיזה את דמו על גבי המזבח, הרי הקורבן כשר. הלכה חפדה לעד האמורין, החלבים, מקליות ויותר את הכבד, שהם חלקי הקורבן הקרבים על גבי המזבח מכל הקורבנות, ועברי העולה, כל עברי קורבן העולה נשרפת כולה כליל על המזבח, והקמצין של המנחות הקרבים על גבי המזבח, והלבונה שמוקטרת עם המנחות, ומנחות הנשרפות, מנחות כהנים הקרבות כליל על גבי המזבח, ובקמצים הלבונה ומנחות הנשרפות מדובר אחר שנתקדשו בכלי שרת, אם זרק אחד מכל אלו על גבי האישים, דיינו אש המזבח, בין אם זרקו ביד, בין בכלי, בין אם זרקם ביד ימין ובין אם זרקם ביד שמאל, הרי אלו קשרים בכל המקרים, וגם אלו הצריכים כלי שרת, הרי זה רק כדי לקדשם, אכן צריך לזרוק אותם על גבי המזבח בכלי דווקא. אלא בכל אופן שזרק את כל הדברים המבוארים בהלכה זו על גבי אש המזבח, הרי זה קשר. משום שאין זה משנה אם זרק את כל אלו על גבי המזבח, בכלי או בידו, ואף אם זרקם בשמאל, הרי הכתרה על גבי המזבח אינה מעכבת את הכפרה. ואף שהכתרת הקומץ מעכבת את הכפרה, מבאר בערוך השולחן שמנחת סולת אינה באה לכפרה. הלכה חפי, המים של מצוות ניסוך המים, והיין של הנסחים הבאים עם הקורבנות, שנסחן, דהיינו שיצק אותם על גבי המזבח, בין אם ניסח אותם מתוך קערה שהיא מכלי השרת, ובין בהין, כלי שרת שמודדים בו את מידת הלך של הין, שהיא 12 לוגים, בין בשאר כלי השרת, כלים שנתקדשו לעבודה בבית המקדש, הרי אף שאינם מיוחדים לניסוך, הרי זה קשרים, שניסוך היין או המים שנעשה מכל כלי שרת, הרי זה קשר. אבל אם נסחן את המים או היין בכלי חול שלא יתקדש להיות כלי שרת, או שנסחן בידו, הרי לופסולין, מכיוון שנאמר לגבי ניסוך היין ונסקו רביעית העין, ואין לשון ניסוך אלא מכלי, וניסוך המים למדים מניסוך היין. הלכה חווה ואיברים של קורבן עולה, וכן אמורי כל הקורבנות שסדרן על המזבח כדי להקריבם, וכן קומץ של קורבן מנחה שסדרו על המזבח, וסידר את העיצים של המערכה המיועדים להעביר בהם את האש למעלה מהן, מעל האיברים האמורים או הקומץ, או שסדרן את האיברים האמורים או הקומץ מצידי העיצים, הרי זה ספק בגמרא במנחות, האם דרך הכתרה בכך בצורה כזו, כאשר העיצים נמצאים מעל הדברים המוכתרים או מצידם, או אין דרך הכתרה בכך, שדרך הכתרה היא רק כאשר הדברים המוכתרים מונחים מעל העיצים. ובנוגע לאיברים, הגמרא מסתפקת האם מה שנאמר בהם שצריך לערוך אותם על העיצים, הכוונה היא על ממש או בסמוך לעיצים. לפיכך, לכתחילה לא יעשה כן, אלא יניח את הדברים המוכתרים על גבי העיצים, אך בדיעבד אם עשה שהניח אותם מצד העיצים או מתחתיהם, הורצה הקורבן. דאף שספיקא דאורייתא לחומרא, מבאר האור שמח, שמכיוון שלפי שיטת הרמב״ם, מהתורה ניתן להקל בספק, ורק מדרבנן צריך להחמיר בספק דאורייתא, הרי מכיוון שמהתורה הקורבן כשר, לא החמירו חכמים לפסול את הקורבן. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.